אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
הבחירות לנשיאות ארצות הברית עתידות להיערך ביום שלישי, השלישי בנובמבר 2020, ואזרחי ארצות הברית יבחרו את נשיא המדינה וגם את סגנו. מערכת בחירות זאת תהיה ה-59 למניין. והנשיא שיבחר יישבע אמונים ב-20 בינואר 2021. דונלד טראמפ, הנשיא ה-45 והמכהן, פתח במסע בחירות לכהונה שנייה ללא מתנגדים. מנגד, 29 מועמדים מרכזיים השיקו מסעי בחירות למועמדות המפלגה הדמוקרטית. וסגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן יהיה המועמד המשוער, כאשר יריבו העיקרי, הסנטור בני סנדרס מוורמונט, הודיע על השעיית התמודדותו לנשיאות באפריל. באוגוסט 2020 ביידן בחר בקמלה האריס בתור המועמדת לסגן הנשיא. וביידן וטראמפ הם המועמדים המבוגרים ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית לנשיאות, ואם ביידן יבחר לנשיאות הוא יהיה בהשבעתו הנשיא המבוגר ביותר אי פעם כשנכנס לתפקיד. מערכת הבחירות מתנהלת בצל מגפת הקורונה שגבתה קורבנות רבים וגם עוררה חששות לשיבושים בבחירות הכלליות. מה אנחנו יודעים על הבחירות בארצות הברית? ובכן, בשמיני בנובמבר 2016 קיבלה המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון כמעט 3 מיליון קולות, יותר מיריבה הרפובליקאית דונלד טראמפ. עם זאת, ב-20 בינואר 2017, מי שנכנס לבית הלבן היה דווקא דונלד טראמפ. תכן שגם ג'ו ביידן הדמוקרטי יקבל יותר קולות מטראמפ ועדיין לא ייבחר לנשיא ארצות הברית. הסיבה לכך תמונה בשיטת הבחירות האמריקאית, שבניגוד לשיטות רבות אחרות בעולם, לא מעניקה באופן אוטומטי את הניצחון למועמד שקיבל את מרב קולות הבוחרים. אז אתם שואלים איך זה יכול להיות בסמל הדמוקרטיה? ובכן, האזרחים שיגיעו לקלפיות בשלישי בנובמבר וגם אלה שהגיעו להצבעה מוקדמת לא יבחרו את הנשיא באופן ישיר. הם יבחרו את חבר האלקטורים שכולל 538 אלקטורים המתחלקים באופן לא שווה בין 50 המדינות ווושינגטון הבירה. כדי להיבחר, מתמודד לנשיאות וסגנו, צריכים הם להציג רוב מקרב האלקטורים, והרוב הוא לפחות 270 אלקטורים. כלומר, הבחירות הן בחירות תקיפות. אם אתה מצביע לאלקטור מסוים, אתה יודע שהוא יצביע לטראמפ או יצביע לביידן. ומספר האלקטורים הכולל מחושב לפי מספר חברי בית הנבחרים, 435, ומספר הסנטורים עוד 100, ועוד 3 נציגים מקולומביה, בו נמצאת הבירה וושינגטון. והאלקטורים מתחלקים בין המדינות באופן המותאם לגודל האוכלוסייה שלהם. וכל מדינה זכאית למינימום 3 אלקטורים. לקליפורניה יש למשל 55 אלקטורים, כי המספר התושבים שם הוא הגדול ביותר בארצות הברית. לטקסס 38, לניו יורק 29 ולפלורידה מספר דומה. ולמדינות קטנות כמו אלסקה, דלוור, מונטנה, ורמונט, ויומינג, צפון דקוטה, יש 3 אלקטורים בלבד. ובכל מדינה, למעט מיין ונברסקה, המועמד שהשיג את רוב הקולות יזכה בכל האלקטורים המוקצים למדינה. במילים אחרות, המנצח לוקח את הכל. לאחר סיכום קולות המצביעים, מתכנסים האלקטורים מטעם המפלגה הנבחרת בכל מדינה להצבעה בה נקבע את זהותו של הנשיא באופן רשמי. החוקה דרך אגב לא אוסרת עליהם להצביע על פי העדפתם, אך מצופה מהם להצביע על פי החלטת האזרחים בקלפי. אלקטורים שמצביעים בניגוד לעמדת תושבי המדינה נקראים אלקטורים בוגדניים. אז בבחירות של 2016 נספרו 10 הצבעות כאלה, ובסך הכל היו עד כה מתחילת הבחירות בארצות הברית, מתחילת השיטה הזאת, 165 אלקטורים בוגדניים. עם זאת, הדבר לא משפיע או לא השפיע אף פעם על התוצאות. אם כל מדינה חשובה במרוץ לבית הלבן? לא. כיוון שמאזן הכוחות בין המפלגות פחות או יותר ברור, למעט בכמה מדינות. למשל, תיקחו את קליפורניה, תיקחו את ניו יורק ומסצ'וסט, הן מצביעות באופן מסורתי למועמדי המפלגה הדמוקרטית. לכן הן נחשבות לדמוקרטיות, לכחולות. וארקנסו, קנזס ואלבמה למשל מצביעות באופן מסורתי לרפובליקאים. אבל יש מדינות שבהן היתרון של מפלגה מסוימת אינו מובהק, ולכן המועמדים משקיעים בהם את מרב הכסף ותשומת הלב. שם, במדינות המתנדדות, ייקבע הנשיא הבא של הנשיא ארצות הברית, לא במדינות רבות האוכלוסין כמו בקליפורניה או בניו יורק. מסיבה זו אתם רואים שטראמפ וגם ביידן לא מתרוצצים בקליפורניה או במיסיסיפי, הם באיווה, במישיגן, בפלורידה, במדינות המתנדנדות. וגם דרך אגב, שעומדים בקלפי או שולחים בדואר את ההצבעה, בוחרים אזרחי ארצות הברית גם בשורה של מועמדים למשרות ציבוריות. הם בוחרים את חברי בית הנבחרים, הם בוחרים מושלים, את השריף המקומי, ראשי ערים וטובים כללים. אז הכל בבחירות האלה כל 4 שנים. והצבעה לשני בתי הקונגרס בוושינגטון משמעותית לנשיא הנבחר, אם מפלגתו שלטת בשני הבתים, יש לו חופש פעולה יותר גדול ליישם את המדיניות שלו. כיום, דרך אגב, הקונגרס חצוי, והדמוקרטים שולטים בבית הנבחרים, והרפובליקאים בסנאט. אז ההצבעה למשרות חשובות ציבוריות גם כן בסוגיית מאוד חשובה, כי היא משפיעה על חיי היום-יום של כל תושב. השאלה הנשאלת שאתם שואלים עדיין את עצמכם, אז האם אפשר לזכות ברוב הקולות ועדיין לא לזכות בנשיאות? כן, בהחלט. שיטת האלקטורים מאפשרת למועמד לזכות במספר הקולות הרב יותר, מקרב המצביעים, ובכל זאת לא להשיג את 270 האלקטורים הנדרשים לנצח. וכפי שאמרתי, ב-2-5 הבחירות האחרונות ניצחו המועמדים שזכו למספר הקולות הקטן יותר. כפי שאמרתי, קלינטון ניצחה ב-2016 בכמעט 3 מיליון יותר קולות מטראמפ, אבל היא קיבלה רק 232 אלקטורים, לעומת 306 לטראמפ. בשנת 2000, ג'ורג' בוש הבן זכה ב-271 אלקטורים, על אף שאל גור השיג 500,000 קולות יותר ממנו. והתרחיש הזה חזר על עצמו רק בעוד 3 מקרים אחרים בהיסטוריה של ארצות הברית במאה ה-19. ואם אתם שואלים, אז מה קורה אם מקבלים מספר אלקטורים שווה, אז ההכרעה עוברת לקונגרס. אתם שואלים, מדוע לא בוחרים את הנשיא בהצבעה ישירה? עכשיו, שיטת האלקטורים נקבעה בחוקה האמריקאית במידה רבה של חוסר האמון של המחוקקים ביכולתם של האזרחים לקבל החלטה לגבי זהותו של הנשיא, בתקופה בה רבים מהם היו חקלאים ולא מלומדים. אז השיטה היא למעשה פשרה שהושגה בין רצונם של המחוקקים לבחור את הנשיא בקונגרס לבין רצון העם לבחור בו על פי רצונו. וגם השיטה הזאת היא מאוד חשובה, כיוון שעם השיטה הזאת, הכוח של המדינות הקטנות לא מאבד את משמעותו. העובדה שכל אחת מהם זכאית לשלושה אלקטורים משמרת את כוחם ומונעת מהתוצאות בהם להפוך לזניחות. ומי יכול להצביע? כל אחד בין 18 ומעלה, אבל יש כל מיני חוקים שמגבילים. ומתי מתפרסמים התוצאות? אני חושבת שמיד אחרי שהקלפיות נסגרות, אפשר מתחילים לפרסם את תוצאות המדגמים, וייתכן שאחד המועמדים יכריז על ניצחון או הפסד תוך זמן קצר. ובדרך כלל הנשיא החדש יושבע וייכנס באופן רשמי לתפקידו ביום רביעי ה-20 בינואר 2021. אתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית עם ניצה לוינסטין. ובכן, מי יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית? אם סקרים היו מנבאים תוצאות של בחירות במאת האחוזים, הרי שהמועמד הדמוקרטי לנשיאות ג'ו ביידן ורעייתו ג'יל היו כבר יכולים להתחיל ולארוז את החפצים לקראת המעבר לבית הלבן בינואר. אבל כפי שהילרי קלינטון למדה זאת על בשרה, סקרים יכולים להחדיר במועמדים תחושת ניצחון, בעוד שבפועל הם עלולים להיות בצד המפסיד. אז מה הסקרים עכשיו אומרים? אנחנו מסתכלים עליהם קצת אחרת. ובכן, בשורה של סקרים ארציים שפורסמו השבוע, ואנחנו ממש שבועות ספורים לפני הבחירות, רשתות התקשורת המובילות בארצות הברית, ביידן רושם הובלה משמעותית דו-ספרתית על הנשיא המכהן דונלד טראמפ. אבל הוא יכול עדיין להפסיד. כפי שאמרתי וציינתי, הקרב הגדול מתנהל על מספר מצומצם של מדינות מתנדדות שהם למעשה יכריעו מי יבחר לנשיא. קלינטון הפסידה בגלל כ-80 אלף קולות שהלכו לטראמפ בשלוש מדינות שלפני הבחירות סומנו בכלל כדמוקרטיות, מישיגן, פנסילבניה וויסקונסין. בבחירות השנה הן מוגדרות מתנדדות. טראמפ ניצח בשלוש המדינות האלו בפער זעום של פחות מאחוז אחד, אבל הוא גרף את כל 46 האלקטורים במדינות האלה. בד בבד, הבחירות השנה לנשיאות נערכות, אסור לשכוח, על רקע מגפת הקורונה, שגפתה את חייהם של יותר מ-200 אלף אמריקאים, יש משבר כלכלי חמור בארצות הברית, מחאה נגד אלימות משטרתית, וההתפתחות הטריה שהייתה, זה מחלתו של טראמפ בקורונה, ובינתיים מחלים. אבל בואו נשאל את עצמנו לראות בדיוק מה הסקרים אומרים, בואו נראה ממש בקצרה מהי תמונת המצב במדינות המתנדנדות. ובכן, כפי שאמרתי, מדינות אחרות אין טעם, אנחנו יודעים שקליפורניה וניו יורק למשל, אין סיכוי שטראמפ ייבחר. ובכן, באוהיו, שני המועמדים נמצאים באוהיו בטקו עם 47% לכל אחד. באיווה, המדינה הקטנה במערב התיכון, בה מתגוררים כ-3 מיליון תושבים, זוכה מדי 4 שנים לתשומת לב מיוחדת. תושביה הם הראשונים להצביע בפריימרי של שתי המפלגות הגדולות, וניצחון או הפסד באיווה של מועמד בפריימרי עשוי לקבוע את גורלו לטוב ולרע. עם זאת, בבחירות לנשיאות ארצות הברית, איווה חוזרת לממדים הטבעיים, החשיבות די משנית, המדינה מעניקה 6 אלקטורים בלבד למנצח. ובכן, איך היא מדינה מתנדנדת? ברק אובמה ניצח פעמיים במדינה, ב-2008 ו-2012, וטראמפ ניצח בה ב-2016. אז יש באיווה קרב צמוד. אריזונה, בפעם האחרונה בה מועמד דמוקרטי ניצח באריזונה היה ב-96, אז גבר ביל קלינטון על המועמד הרפובליקאי בפער קטן מאוד. ולפי הסקרים, ביידן מוביל באריזונה עם 49%, שהוא נהנה מקולות מוכזבי טראמפ ואזרחים שלא הצביעו בכלל ב-2016. ובין הסיבות להיחלשות האחיזה הרפובליקאית באריזונה, ניתן גם למנות התווספות של מצביעים צעירים בבחירות ושל היספנים שעברו לגור שם, הנוטים להצביע לדמוקרטים. פנסילבניה. ובכן, יש לקחת בחשבון שביידן נולד ב-42 בפנסילבניה, ותמיד קראו לו הסנטור השלישי של פנסילבניה, וגם לזכור שב-2016 קלינטון הפסידה בהפרש מאוד קטן, 0.1% פחות מאחוז לטראמפ במדינה שנחשבה לפתוחה עבור הדמוקרטים. וההצלחה הנוכחית של ביידן בסקרים בפנסילבניה נזקפת גם לתמיכה שהוא מקבל שם מאנשים. פלורידה, פלורידה מדינה מתנדנדת. פלורידה, ובכן, טראמפ נולד ב-46 בניו יורק, הוא גר שם רוב חייו, אבל בכל הזדמנות הוא נוסע לאחוזתו בפלורידה. ואפילו נרשם שם כתושב רשמי והעביר את הכתובת שלו לאחוזת מר אלאגו בבעלותו. השאלה הגדולה של בחירות השנה, האם הוא ייבחר שם בפלורידה. הסקר האחרון מצא שביידן עדיין מוביל על טראמפ בפלורידה. פלורידה עם 47% מול 42%, אז עדיין לא יודעים. צפון קרוליינה, מה קורה בצפון קרוליינה? אם ביידן יצליח להשיג 15 אלקטורים של צפון קרוליינה, הדרך שלו לבית הלבן תהיה קלה מאוד. ב-2016 ניצח טראמפ בצפון קרוליינה. זה מעניין שראש המפלגה הרפובליקאית בצפון קרוליינה אמר שצפון קרוליינה היא הסיפור של המדינה. אזורי המטרופולין דמוקרטיים ברובם, האזורים הכפריים רפובליקאים ברובם. ואתה מנהל מלחמה בפרברים. בקמפיין של ביידן מקווים שתוכניתו להילחם באי שוויון בשכר, וגם מינויה של הסנטורית השחורה קמלה האריס, סגניתו יסייעו לו בהשגת קולות חשובים בצפון קרוליינה. לפי הסקרים האחרונים, שני המועמדים מנהלים קרב צמוד יותר ועומדים על כמעט שוויון. אז לא נשאר לנו הרבה זמן לבחירות בארצות הברית שהתקיימו בשבוע הראשון של נובמבר ביום שלישי, ואז נדע בוודאות מי יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.